שלום לכם. עצוב למות באמצע התמוז, אמרה נעמי שמר. מה קורה באמצע התמוז? מבחינתנו באמצע התמוז מתחילים ימי בין המצרים בי"ז בתמוז. הימים שאנחנו עומדים בעיצומם והם המצר שמתוכו אנחנו מנסים להיחלץ. שמות שבטים עלו מבבל, העלו מבבל את שמות השבטים. ונשאלת השאלה, איך יכול להיות שאנחנו משתמשים בשמות שעלו מבבל, בבבלית או בפרסית, או אני לא יודעת באיזה שפה, אבל זה לא בעברית. ואנחנו נראה שם משמעויות, בתמוז הם גם משמעויות קשות. יש לנו שמות עבריים, גם הראשון, שני, שלישי, שאנחנו מונים לניסן, וגם תשרי, חודש האיתנים, בול, ירח, חשבן, זיו, אייר, יש... למה אנחנו משתמשים בשמות בבליים? חמור מכולם זה תמוז, כי משמעות התמוז היא עבודה זרה. כתוב בספר יחזקאל שאנשים יושבות ומבכות את התמוז. דרך העבודה של אותו תמוז, אותו אליל, הייתה להבקיע אותו, לגרום לו לבכות. ואיך עושים את זה? מסיקים חום גדול סביבו, ואז המתכת שממנה הוא עשוי מתחילה להזיע והוא נראה כבוכי. אז על זה אנחנו קוראים שם של חודש. ואנחנו רואים שחום משמש, החום הזה הוא קשור לא רק לעבודה זרה של החודש התמוז, אלא גם הימים שאנחנו עומדים בהם, חודש תמוז הוא החודש החם ביותר בשנה. תקופת תמוז נקראת תקופת הקיץ, עונה חמה בשנה, וגם אנחנו יודעים שמה שקשור ליצרים, ליצר הרע, אנחנו מדברים על חמימות של היצר, זאת אומרת, דבר שהוא חם מדי, שהוא לא באיזון, הם כל רעה. ו... עדיין נשאלת השאלה, למה אנחנו קוראים לחודש הזה? למה אנחנו משתמשים בשם שהוא, שם של עבודה זרה, לקרוא לחודש שלנו? חמישה דברים הראו בי"ז בתמוז לעם ישראל. הדבר הראשון, נשברו הלוחות. אבל הלוחות לא נשברו סתם. משה רבנו יורד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך רד כי שיחת עמך, והוא מוצא אותם, סוגדים לעגל. ואז הוא משבר את הלוחות. אחד המדרשים על זה מספר שאיך זה בעצם קרה. משה רבינו ראה שהם עובדים עבודה זרה, שהם עובדים לעגל. והוא אמר, אם אני נותן להם עכשיו את הלוחות, אני מזיק להם, כי בלוחות כתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. ואז הם יהיו חייבים איתה, אני לא רוצה שהם יהיו חייבים איתה, אני אחזיר את הלוחות. והוא פונה ומנסה להחזיר אותם. באים... ה-70 הסקנים ומנסים לאחוז בלוחות מלמטה, כי הם רוצים את התורה. ומשה לא רוצה, והם מושכים, ובסוף משה גובר, וכוחו תש, והלוחות נשברים. זה אחד המדרשים שם, איך נשברו הלוחות. מדרש אחר שמוסיף זה משל. משל למלך שנשא אישה, ושלח את הכתובה על ידי שליח. כשהגיע השליח למקום האישה, אז הוא שמע שיצא עליה שם רע. ואז הוא קורא את הכתובה. הוא אומר, מוטב שהיא תהיה פנויה ולא תחשב כנשואה. ואז היא תוכל להגיד שהיא לא ידעה מה כתוב בכתובה, היא לא ידעה שיש כתובה, עדיין לא הייתה כתובה. התורה היא הכתובה שלנו מהקדוש ברוך הוא, ומשה שובר אותה, כי כדי שהאבון לא יהיה כל כך חזק. עוד לא ניתן לנו, לא יהיה לך פנים, אלוקים אחרים על פניי. הדבר השני שקורה בי"ז בתמוז הוא שהופקעה העיר פעמיים, גם בבית ראשון וגם בבית שני. הדבר השלישי, ביטול התמיד. מה זאת אומרת ביטול התמיד? בטל קורבן התמיד. כל יום מקריבים בבית המקדש שני כבשים, אחד בבוקר עם עלות השחר ואחד בין הערביים. וצריכים כבשים טהורים מבוקרים ללא מום. אבל העיר במצור. אז היה במקדש רזרבות של כבשים כשרים עד לי"ג בתמוז. לי"ג בתמוז נגמרו הכבשים, והם שיחדו את החיילים מטילים מצור על העיר מבחוץ, הם שיחדו אותם, זרקו להם קופות של זהב, ובתמורה אותם חיילים העלו להם כל יום שני כבשים, אבל זה החזיק מעמד רק 4 ימים, רק עד י"ז בתמוז. ויודעים בתמוז הם כבר העלו להם בהמות שלא כשרות לקורבן. ואז בעצם פסק התמיד. מה זה אומר שהוא פסק? פסקה שגרה של עבודת בית המקדש, חלק ממנה עוד ממשיך עד זין באב. אבל עבודת התמיד, שהיא בעצם המסגרת של עבודת המקדש, בוקר וערב, לא מקרבים לפניו שום דבר, לא מקרבים אחריו שום דבר, המסגרת הזאת מתפרקת ונפרצת על ידי ביטול קורבן התמיד. הדבר הרביעי שקרה זה שריפת התורה על ידי אופוסטומוס. וזה קורה לפני המרד הגדול, כשמהומות רבות מתרחשות בארץ, הרומאים מתגרים ביהודים בכל מיני מקומות, היהודים מגיבים. במסגרת אחת המהומות האלה, מספר פלביוס, שהיה איזשהו שוד באיזשהו כפר, ואנשי הכפר הואשמו בכך שהם לא מנעו את השוד ולא תפסו את השודדים ששדדו על דרך המלך. בא הצבא הרומי ומתחיל מעין פוגרום בכפר. במסגרת הפוגרום הזה, אחד מהאנשים זורק ספר תורה לאש. לא ברור אם זה באמת אפיסטומוס או איך שקוראים לו, אבל או שזה הוא או שזה מישהו עם שם דומה, וזה יתבלבל וזה יכול לקרות. הדבר החמישי והנורא מכולם אולי, זה העמדת הצלם בהיכל. שוב, יש שתי דעות. מי העמיד צלם בהיכל? אז יש את הצלם שהעמיד מנשה, שזה מחזיר אותנו לתקופת בית ראשון, ויש בבית שני את אותו אפיסטומוס שהעמיד צלם. המשותף לכל חמשת הדברים הוא שבירה ופריצה של דברים שהיו שלמים. שבירת הלוחות, פריצת החומות, פריצת השגרה של עבודת המקדש ופריצת הקדושה על ידי העמדת הצלם. וזה מתחיל ונגמר בעבודה זרה, בחטא העגל בהתחלה ובהצבת הצלם בהיכל בסוף. ואפשר אולי לומר שלכן אנחנו ממשיכים להשתמש בשם של עבודה זרה ממש לחודש הזה, כי עיקר הנפילה של חודש תמוז היא בכניסת העבודה זרה לתוך החיים שלנו, ומשם גם עיקר הצמיחה של החודש הזה. י"ז בתמוז, הגימטריה שלו זה טוב. אולי מכאן הרצון לחפש את ראשי התיבות שדרשנו בפעמים הקודמות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. הנפילה לתוך עומק עבודה זרה מתבקש ממנה ההתעוררות בתשובה. וזה צומח ממש ממש מתוך הדבר עצמו. כעומק הקלקול, עומק הריחוק. כעומק הקלקול ועומק הריחוק, שם מונח יסוד התיקון. השבר והחסר הם שמאפשרים את הצמיחה המוגברת. הם שפותחים פתח, מפנים חלל למשהו חדש לצמוח. קוצקר אומר שאין דבר שלם יותר מלב שבור. וננסה רגע להבין את זה עקרונית, איך זה עובד. בכל דבר יש אנרגיה, בכל חפץ, בכל מעשה, בכל הוויה עצורה אנרגיה. אם האנרגיה הזאת תהיה חיובית או שלילית, זו בחירה שלנו, זו הבחירה החופשית בו. כל רגע נתון, לאיזה מקום אנחנו מכוונים את האנרגיה. האנרגיה כשלעצמה היא נטולת כיוון. ברגע שהאנרגיה הזאת הופיעה באופן שלילי ואנחנו מנצים ושוברים, אנחנו כבר יודעים מחוקי הפיזיקה שהאנרגיה משתחררת, היא לא נעלמת, יש חוק שימור האנרגיה. האנרגיה נמצאת. אותה אנרגיה שמשתחררת היא שמאפשרת להשתמש בה אחר כך לתיקון. זה גם אולי ההסבר לכוח התשובה להפוך מזדונות לזכויות. כי האנרגיה היא זאת שצריך לשנות לה את הכיוון. ומעומק, דווקא מעומק הקלקול עצמו, משם צומחת הישועה. אנחנו נמצאים בין המיצרים, מיצר צפוף מאוד, ומשם אנחנו מצפים לישועה. לא יודעת אם ניסיתם פעם, אבל כשלוקחים צינור או כלי קטן ומפעילים על צר, ומפעילים עליו לחץ, הזרם יהיה הרבה יותר חזק מאשר מברז עם פייה רחבה. משום שהצרות היא מצמצמת את הפתח שבו האנרגיה יכולה לפרוץ, ואז האנרגיה הרבה יותר חזקה והיא דוחפת הרבה יותר חזק. אולי כן זה מן המיצר קראטיקה, ענני במרחביה, ככל שהלחץ חזק יותר במיצר, הפריצה למרחבים היא תהיה יותר גדולה. וכן זה אנחנו גם אומרים, את צרי ליעקב, וממנה יבשע. אז הפירוש הפשוט הוא שיש צרה ותבוא גאולה, ואנחנו נצא מהצרה הזאת בעזרת השם. וצבי יהודה היה אומר, עת צרה היא ליעקב, וממנה מאוד, עצם הצרה היא זאת שיוצרת ומאפשרת את צמיחת הישועה. וזה גם עומק ההבנה של שבירת הלוחות. שבירת הלוחות בעצם אפשרה את הצמיחה של תורה שבעל פה. את השותפות שלנו בתורה, משום שבלוחות הראשונות הם ניתנו ככתב משמיים. וכשהם השתברו, הלוחות השניים כבר ניתנים פסול לך. משה רבינו כותב, אבל הוא בשר ודם, בהנחיית הקדוש ברוך הוא למעלה הכל, אבל שם כבר יש מרחב לנו להיות שותפים בתורה, כמובן בתוך כללי תורה, על פי י' ג' מידות, וכל דבר שאנחנו מחדשים כבר ניתן למשה מסיני, אבל כל העניין של צמיחת תורה שבעל פה, הוא מתוך שבירת הלוחות. ועד כדי כך השבירה הזאת משמעותית, שרשי בוחר בה כאקורד הסיום של הפירוש שלו על התורה. אני אקריא אותו. בפסוק האחרון של וזאת הברכה, כתוב כך: ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רשי: ולכל היד החזקה שקיבל את התורה בלוחות, והלוחות בידיו. אז זה יד חזקה. ולכל המורה הגדול, ניסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא, שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל, לעיני כל ישראל, שנשאו ליבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר, ואשברם לעיניכם. והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, אשר שיברת, יישר כוחך ששיברת. מתוך השבר הזה צומחת תורה שבעל פה. מתוך המיצרים באה הדרך למרחבים. ובעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה.